בדרך כלל אנחנו לומדים פה, קודם כל ברוכים הבאים לתלמידי מקור חיים, שיהיה שנה טובה לכולם, שנת לימוד חסידות. בדרך כלל אנחנו לומדים כאן תורות קצרות ומלהיבות של רבי ישראל בעל שם טוב מספר כתר שם טוב. אבל היום אנחנו, בעצם זה שיעור אחרון לזמן לול תשרי. אני רוצה לשתף אתכם בכל מיני מחשבות שהיו לי לקראת ראש השנה. שומעים מאחורה? יופי. ולנסות ללמוד ביחד את הסיפור של של הרצף של השאלה שאנחנו נמצאים בה. הגמרא בהוראיות אומרת שסימן המילתא, כלומר כל הסימנים שאנחנו עושים, זה לא סתם המצאות, אלא הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת שם בדף י"ב נדמה לי, י"ג עמוד א', שמי שרוצה ששמועתו תימשך ותהיה יותר, יהיה לה המשך, אז שימנד ליד נהר, ליד מעיין, וכן על זה הדרך. ואז הגמרא אומרת, אמר רבי, אשתדה אמר, סימן המילתא. עכשיו שאתה אומר שסימן זה דבר חשוב, אז יהיה רגיל אדם בראש השנה לקחת קרטה וסילקה וכו' וכו'. ככה הגמרא אומרת. הגמרא גם אומרת שכשרוצים להמליך מלך ומלכותו לא תימשך, אז היו לוקחים גם כן את המלכים לסוג של מעיין. אז הסיפור של סימנה הוא עניין. ולכן גדולי ישראל היו מחפשים סימנים בכל מיני דברים. במיוחד ברצף של השנים, במילה שזה יוצר. נכון? אז תשעין תת, שנת עין טובה, וכאילו ככה עובדים. וזה לא רק לתפארת המליצה או לתפארת אבות, אלא עוסקים בזה גדולי ישראל. וכשיש רצף לא טוב אז משנים. הרצף האחרון הלא טוב היה גם תשעין א', זה תסנה. שם פחות זה, אבל בתשעין ד'. אז היו משנים את זה תשדם, במקום חלילה תשמד, כן? אחרי זה הדרך. אז יש מקום להתבונן, במיוחד כשמשנים קיבונת ועוברים משנות העין לשנות הפה, יש מקום להתבונן מה תוכן הזמן של הפה, של האות פה, מה העניינה, ואז יש איזושהי, זה נקרא את רצון. אז אנחנו מבינים שהזמן הזה הוא זמן שמסוגל לדבר הזה, שקשור לאות פה. תוך כדי דברנו ננסה גם לגלות מה זה תפשין פה. גם זה מופיע, הרצף הזה מופיע בתורה, ונראה לאן זה ייקח אותם. מתאים לכם? זה מעניין אתכם? כן? אין לכם ברירה, אתם שבויים. אז נתחיל, תודה, ברוך תהיה, הקפה הזה עכשיו הגיע בזמן. רב צדוק הכהן מלובלין וגם עוד בחסידות אומרים שכל פעם שאדם רוצה לדעת מה שורש עניין מסוים, צריך לחפש איפה הוא מופיע פעם ראשונה בתורה. זה הקוד הגנטי של העניין מופיע. אז לדוגמה, הזכרנו את זה כמה פעמים, את הדוגמה הזאת אולי, האות ג', איפה הוא מופיע פעם ראשונה בתורה, סביב איזה מילה? תחפשו? מה? האות ג' איפה מופיעה? במאורות, את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הגדול לממשלת הקטן, לממשלת הלילה, בית הכוכבים. אז שם מופיעה פעם ראשונה האות ג', שני המאורות הגדולים. הסימן שהאות ג' רומזת למה? לגדלות. מעניין. כי האות ג' גם רומזת לנתינה. כי יש לה רגל מושטת קדימה, כך אומרת הגמרא. אז מי הוא הגדול? מי שנותן. הגדלות היא בנתינה, בהענקה. זה כל כך חזק שזה הגיע וחלחל עד לאנגלית. כי המון המון מילים באנגלית שקשורות לגודל מתחילות באות ג'י. גולד, גלובל, גוגל, גלובוס, גורג'ס, גרייט, ג'יינט, גאד, כל מלא יש עוד. גרנד, מלא מלא מילים שקשורות לגודל, לוואו, זה מתחילות באות ג'י. באופן בולט. זה מגיע מפה. יש אחד מהראשונים, יש אחד מהאחרונים שכתב ספר על ההשפעות של לשון הקודש, מלשון הקודש לאנגלית, שזו השפה הבינלאומית. לדוגמה, to fall, לקוחה המילה fall, ליפול. זאת המילה, נכון? תקופות, יש... איך אומרים... איך אומרים ירח ב... בלטינית? לון, לונה. לונה זה לבנה. עוד הרבה מילים. וכן על זה הדרך, בסדר? גם האות, דוגמה האות ת', תכף נדבר על האות ת', כי היא קשורה אלינו. איפה מופיע האות ת'? נכון? והיה אלוהים את האור כי טוב. אז האות ת' רומזת לטוב, והטוב הוא אור. אור זה משמעות וכו'. איפה מופיעה האות פה היא פעם ראשונה? פני, תודה. נכון? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וראה את הטוב וחושך על פני תהום. אז אנחנו מבינים שהאות פה מבטאת מה? פנים, פנימיות. פנימיות. היא סיפור של פנימיות. עכשיו, היא סיפור של פנימיות, קודם כל בצורה הגרפית שלה. האות פי, הצורה הגרפית שלה יש לה איזשהו משהו בפנים, קצת מוגן, קצת סמוי, שמצליח לצאת החוצה. היא מאוד מאוד דומה לאות תת. בעצם פי זה תת מסובבת. גם האות תת יש לה את אותו עניין. טוב פנימי שיוצא החוצה. תשימו לב שבעצם התורה מתחילה באות פי. ולא באות בית, גם באות בית וגם באות פי. אז לא, אין הכוונה כמו ערבים שמדברים, שאתה רוצה בחיות או בקבוק, מה אתה רוצה? מה? בילבוקס, כן. בילבוקס, ברופילים. אז אלא, האות בית, זה השחור. הלבן שמקיף את האות בית הוא בעצם פי. תנסו רגע לצייר את הלבן שמקיף את האות בית, התורה היא... אותיות שחורות על גבי גבול לבן, אז המקיף, האור הלבן, הטיפה סמוי, הוא בעצם האות פי. אז התורה מתחילה גם באות פי. אז יוצא שהאות פי, הסיפור של הזה, איזשהו יכולת חדירה פנימה. הבטה פנימית. כמובן, מילא, אנחנו נבקש למצוא אותה בקשר בין, בקשרים רוחניים, כשהקדוש ברוך הוא לדבר עם משה רבנו, לתאר את משה רבנו, זה אומר פי אל פי הדבר בו. האות פי, כאילו פי אל פי, אני מדבר איתו בכל ביתי נאמן, הוא פי אל פי הדבר בו. סיפור של פנימיות, גם המילה פנימיות בעצמה כמובן. אז זה האות פי, ואנחנו התפללנו בראש השנה, פתחון פי למייחלים לך. כלומר, יכול להיות שיש לנו משהו פנימי להגיד. תודה. יש לנו משהו פנימי להגיד. אבל הסביבה לא מוכשרת כדי לשמוע אותו. זה לא... צריך שיעבור משהו כדי שיהיה את רצון, כדי לקרוא את הדברים הפנימיים. לא בכל דור אתה יכול לשמוע את זה. יש לזה המון דוגמאות. הרב קוק כותב לדוגמה, אחת הדוגמאות הוא כותב, הוא שואל למה בני אדם גילו שכדור הארץ הוא עגול, יחסית בתקופה מאוחרת. הרי המון שנים חשבו שכדור הארץ הוא שטוח, וזה ארבעה פנים מתחת מחזיקים אותו. אז הרב קוק אומר ככה, כדי להבין שכדור הארץ הוא עגול, ובעצם מה שמחזיק אותנו זה גרביטציה, צריך איזושהי יכולת הפשטה, מסוימת. איזושהי יכולת הפשטה. הוא אומר, אם בני אדם לפני 1,000 שנים היו גדולים שכדור הארץ הוא עגול, אף אחד לא יעזז, היו כל אחד היה נקשר לאיזה עמוד, אף אחד לא יעזז, כי הוא אומר, הסתובב אני פה למטה. עד צריך האנושות לעבור איזה תהליך שקצת רוחני, שמבינים שיש גרביטציה, כוח מגנט, אתה לא רואה אותו, לא, אף אחד לא מחזיק אותך, אבל הוא קיים, כדי להבין שלמרות שכדור הארץ הוא עגול, בכל אופן אנחנו לא ניפול למטה כשהכדור יסתובב. זה צריך איזושהי הכשרה. קיבלתי לזה דוגמה מאוד יפה השבוע שעבר, מאוד נהניתי מהדוגמה, נסענו ביחד, אחי ואני באוטו, ונסענו, שמענו את, היה ראיינו מישה ריבו. הוא זכה באיזה פרס, משהו זמר, איש, מה? העשור, השנה, העשור לא נראה לי, העשור. יוצר השנה, אבל העשור נראה לי הוא לא היה פה בעשור. פעם ש... פרס. פרס, בקיצור. אז שאלו אותו שם שאלה המכשילה כזו. תגיד, מה הסוד שלך? תגיד, איך אתה הגעת? איך אתה הדבר הכי חם? שאלות כאלה שמנפחות את האגו חלילה וכל זה. הוא ענה מאוד יפה. אהבתי מאוד את התשובה שלו. הוא קודם כל לקח איזה דקה כזה, אומר, לא נוח לי עם השאלה, משהו כזה, ואז אמרתי, תראו, אני חושב שאם הייתי מגיע עם אותם שירים, אותם חומרים, אותם מילים ואותם מנגינה לפני 10 שנים, זה לא היה מצליח. משהו קרה לעם ישראל. משהו קרה במציאות. ואז השירים שלי, הוא אומר, זה היו השירים הנכונים בזמן הנכון, אבל הזמן הוא, כי באמת השירים שלו מאוד מאוד פנימיים ומדברים קודש, הוא גם לא מסתיר את הזהות הדתית שלו, הוצאתית בחוץ וכו', וכולם שזה חוצה מגזרים. כלומר, יש משהו ש... בזמן מסוים יש איזשהו כישרון מסוים לשמיע דברים מסוימים. אז אני אקרא פתחון פה למייחלים לך, זה פה אל פה אדבר בו. יכול מאוד להיות, ישנות הפעים הם שנים של פתחון פה. תכף ננסה להבין פתחון פה באיזה הקשר, אבל בוודאי העוד פה רומזת לאיזשהו ממד, ממד פנימי, תראים אפשר לשחק עם זה עוד. ולא, לא, 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 זה לא רחוק שזה נכון. שנות העין, שנות העין מבטאות נביאה. בסופו של דבר שנות העין היו רובם ברוכות בגשמים. היה רצף של שנים שבהם לא היה מספיק גשם בצפון. אבל תסתכלו, הסתכלתי על, על זה, היה שנים מאוד מאוד ברוכות בתחילת שנות העין. אפילו שנים שזה, היה שם איזשהו לקראת הסוף, ואז בחורף האחרון של עין תת, היה סגירת המעגלים. שנות הסמכים, איפה מופיע עוד סמך פעם ראשונה? בתורה? סובב, הוא הנוער סובב את כל ארץ החבילה ויסגור בשר תחתנה. עוד סגורה ומסובבת בתוך עצמה, ובשנות הסמכים היה גם את ההתנתקות וגם את לבנון השנייה, וגם היה הרבה רצף של שנות בצורת שם, כאילו משהו סגור. האותיות משחקות תפקיד. אז כלפי מה הדברים אמורים? קודם כל זה אמור כלפי כל אחד ואחד מאיתנו. בחסידות מדברים על שלושה טיפוסים, שהזכרנו אותם כאן כמה פעמים, חיצוני, פנימי ועצמי. חיצוני, שם יצאים אותנו מהחיצונים. חיצוני זה אדם שעושה את כל מעשיו לפי מה נחשב, מה החבר'ה אומרים, מה האופנתי, מה לא, זה כל מיני דברים שהם, אנחנו צריכים להינצל מזה. עצמי זה צדיקים, שהם יש להם את הנקודה העצמית שלהם, והם הסביבה לא מעלה ולא מורידה להם, הם יודעים מה הדרך הנכונה, הם יש להם זה, והם נעים קדימה, אין להם שום בעיה. יוסף הצדיק, כל מיני צדיקים, שהם הרבה פעמים מגיעים לעולם לפני הזמן שלהם כדי להכין את התורה לדור שיצטרך, אבל בזמן שהם חיים אף אחד לא מבין אותם. רבי נחמן היה כזה, הרב קוק, הרב שלמה קרליבך, כשהם חיים, זה כזה, שונה, דקה. מישהו יכול היום לדמיין, אשכנזים, את התפילות של ימים נוראים בלי רב שלמה קרליבך? אנחנו 80% מהתפילה שרים את הלחנים, אז מה היה לפניו? מה, איך התפללו לפניו? מה שרו בדיוק? לא שרו כנראה, לא יודע. היה מאוד, נכון? שבוע שעבר הייתי בזה התוועדות בשומרון, והיה שם הרב הלל פלאי. הוא הכין את אוכלי ללאל. אוכלי ללאל. אז עמד שם לידי מישהו, אמרתי לו, אתה רואה, זה הרב הלל פלאי. הוא אמר לי, כן, מה? אמרתי לו, הוא הכין את אוכלי ללאל. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, נכון, חשבת שזה ניגון שרה שהלכין אותו? לפני 1,000 שנים, הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, לא, זה ניגון. 5 שנים כולו. משהו כזה. הכין את זה, אבל זה כאילו תפס משהו. אתה אומר, מה היה לפני כן? הניגון הזה הוא קצת משונה, אתם יודעים, כי כתוב בסידורים שרק החזן אומר את זה, ולא, זה הרי רשות לחזן. החזן אומר, אוכיל על האל, אכלה פניו, ושאלה ממנו מענה לשון, איך יתפלל, תעזור לי. כל הציבור שאל את זה, וכל זה. אבל זה יפה, כי זה מתאים. למשל של, אני עכשיו עושה איזה חריגה, מתאים למשל של הבעל שם טוב, שראינו פה שבוע שעבר, עם השואל וה... זוכרים? אלי, אתה זוכר? לא זוכר. ראינו שבוע שעבר, משל לבעלי תפילה, שהחיות רגיזו את האריה. אז אמרו, טוב, צריך לפעס את האריה, מי לך לפעס את האריה? אמרו, אני אקח את השואל. שהשואל יודע 300 משלים איך לפעס את האריה. השואל אומר, אין בה, אני אלך. הולכים, 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 מגיעים ליד השטח של האריה, אומר להם השואל, תקשיבו חבר'ה, מרוב המתח, שכחתי 100 משלים. אמרו, לא, 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 200 גם טוב. ממשיכים ללכת, מגיעים יותר קרוב, כבר רואים את הרעמה של האריה, השואל מסתובב לחבר'ה. מרוב הפחד גם עוד 100 שכחתי, נשאר לי רק 100. הכל טוב, 100 גם זה. מגיעים ליד האריה, אומר להם השואל, חבר'ה, שכחתי את הכל, שכל אחד ידאג לעצמו. כאילו שכל אחד אומר, אבל שם טוב, זה משל לבעלי תפילה. אנחנו כאילו אומרים, יש בעל תפילה, הוא יפעיל אותנו, הוא ייקח אותנו, הוא ייקח אותנו לתימן, כן, כל זה, הוא אומר לך, לא, הבעל תפילה זה רק לדמיין שבאמת יש מישהו, באמת, כל אחד צריך להתפלל יחד עם הבעל תפילה. אז ראוי שבאמת אולי כל הציבור יגיד את הפיוט הזה אוכילה, אחרי זה נהגו שהבעל התפילה, שליח הציבור חוזר על זה בעצמו לבד. אז זה... זה עצמי, אנחנו כולנו משתדלים מרצון להיות פנימיים. פנימי זה אדם שעושה את הדברים שלו מתוך כוונה, מתוך לב. ועכשיו יכול מאוד להיות, ואנחנו תכף נראה שזה מאוד מאוד קשור אולי, שהזמן הזה שאנחנו כרגע נמצאים בו, זה זמן שיש בו יותר פוטנציאל לשמיעה של דברים פנימיים. זה מוכשר. ואני רוצה להסביר למה. את זה נבין דרך הרצף הבא של האותיות של תו שינפי. איפה כתוב תו שינפי בתורה? קפץ לי, ממש. מה? אתם אתם יודעים איפה? כתוב ככה. בפרשת בראשית, אחרי שהם חוטאים, אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל אדמה וכו', איבה אשית בינך ובין האישה, בין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. תשופנו עקב, תש"פ. אז יש כאן משהו באימות בין הנחש לבין האדם, שקשור לתש"פ. כן? אומר כאן התרגום יונתן. אומר ככה. איבה עשים בין האישה וכולי, וקדשבקין, קדיון בנן דאית את ענת ומצוות הדאורייתא, כשהיו בני האישה שומרים מצוות התורה, ירד ומחווים ומכין יתך על ראשך, הם בעצם יקו אותך הנחש. וכשיעזבו את מצוות התורה, אתה תקה אותם. ברם, להם יעשו ולך לא יעשו, להם יהיה רפואה ולך לא יהיה רפואה. אבל אז הוא אומר ככה, ועתידין אילן למעבד שפיותה בעקבתה ביום הדמלכה משיחה. הוא אומר ככה, עתידים, ככה אומר כאן הפרשן, עתידים בני האדם והנחש לעשות שלום והשקט בימות המשיח, והוא רפואתו לעתיד בימי המשיח שיש שלום ומנוחה. בימות המשיח. שהם איזה ימים? עכשיו, לפי הרמב"ם אנחנו בימות המשיח. בתש"פ אולי. יכול להיות שלום בין האדם לבין הנחש. השלום הזה יוביל אותנו לאיזשהו מימד פנימי. בינתיים אני רק זורק פה אפשרויות, אבל בואו ננסה רגע להבין איך הדבר הזה יכול לעבוד. אז כדי להבין את זה צריך להבין מה זה הנחש. מה זה הנחש? אז הנחש מתואר בחז"ל באופן הבא, בתורה. חיה ערומה. הנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? מה? כלומר? חכם. עכשיו, חזר בתשובה, וואי, חזק מאוד. סגור את החלונות גם אלי, תודה. זה דבר בעיתו מה טוב. תודה. ערום, אני אסביר לך מה זה ערום. ערום, אתה צודק שזה חכם, אבל זה לא רק חכם של ידע, זה מי שיכול להסתכל רגע על החיים שלו מבחוץ, ולהעריך אותם ולגרום בהם שינוי. אנחנו מכירים את זה מהאדם. האדם הוא ערום. כלומר, יש לו איזה יכולת תחכום, הוא אומר, אדם יכול להגיד לעצמו, בעצם למה שאני ילך כל הזמן מאחורי איזה חמור ויחרוש? אולי אני אצליח למצוא איזה משהו שאני אכניס, כאילו הוא שרף פעם איזה סיר עם מים על האש, אז הוא ראה שהמכסה עולה, אומר, זה קטע, המים שנפחים לידים, מעלים את הסיר, אז זה כוח, רגע, למה שאני לא אעשה את זה, ואני ארתום את זה, וככה הוא מכין מכונות, זה נקרא ערום. אתם יודעים, העריות כבר 2,000, כבר 6,000 שנה עוד מעט, טרפים אותו דבר. לא שמעתם שפעם כמה זה הרי אמר לחברים שלו, חבר'ה, זה לא הגיוני. אנחנו כבר 5,780 שנה עושים, אוכלים את אותו דבר ורצים אחר. בוא נארגן איזה מלכודת, בוא נארגן איזה משהו, איזה מוקש, נשים, ואז זה בוא תתפוצצו, ונאכל אתם בנחת. לא, האריה ככה הוא עובד, הוא לא יכול לצאת מחוץ לסיפור שלו, הוא ככה. האדם ערום, וגם הנחש היה ערום, כלומר, היה כאן איזה מין יצור כזה, שהייתה לו יכולת, איזה יכולת? יכולת חשיבה, כאילו. הוא היה זקוף, הוא היה זקוף, הייתה לו גם יכולת תקשורת, כאילו מדבר. נכון? כלומר, מישהו עם חוכמה, מה? נכון? לא, אדם לא נכון, תכף נראה מה ההבדל. זה בדיוק השאלה. אז יש כאן יצור שנברא בבריאה, שרבי שמעון בן גמליאל עובר במדרש, וחבל מאוד שהוא לא איתנו, כי הוא לא היה איתנו, אז המציאות הייתה אחרת לגמרי, היה לכל אחד מישראל שני נחשים, שהיו מביאים לו, אחד היה מביא לו מרגליות ואבנים טובות, אחד היה מביא לו דגים שמנים וכו' וכו', ככה אומר רבי שמעון בן גמליאל במדרש, והנחש הזה, הוא, יש לו יכולת תקשורת, יש לו יכולת עורמה וחוכמה, והוא זקוף, כלומר הוא בגובה של האדם, הוא מסתכל על האדם בגובה העיניים, הוא לא על 4 או על 2, אז מה הדין בינו לבין האדם? איך? הוא ערום, לא, יש לו שכל. תגיד את זה בשפה אחרת, במילה נרדפת. בחירה עוד קצת. איך? אתה לא יודע איזה חיה הוא. אני מסביר לך כרגע שהוא זקוף, שהוא מדבר, ככה כתוב בתורה, הוא היה זקוף, הוא דיבר, הוא דיבר עם האישה. מה? אין לו מצפון, אין לו מוסר, הוא בריאה בלי מוסר, ולכן הוא לא בא להציע לאישה את כל הדברים הכי זה, את אוכלי וזה, כי הוא רוצה בעצם להדיח את האדם ולקחת אותה, יש לו, בסדר? שלאדם יש מוסר, יש מצפון. שהצליחו להתעלם ממנו, אבל האדם הוא יצור מוסרי. רבותיי, בצורה פשוטה, רק כשנבין מה זה נחש, היום קל מאוד להבין את זה, זה נחש. זה מדבר, מתקשר, זה ארמוני, יש לו עורמה, יש לו חוכמה, הוא גם יודע ללמוד בעצמו, הוא גם יודע להציע לך כל מיני דברים, נכון? הוא אפילו גם אומר לך מה לעשות, שם מפה, שם משם, אתה נהג, אתה לא נהג, כאילו, נכון, הוא כבר מנהל לך את העניינים, אתה צריך כאילו להתייחס לזה, נכון? הוא יודע להביא מרגליות. הוא נותן עוצמה אדירה. עוצמה אדירה, זה נחש. אבל הוא אין לו בעיה, סליחה שאני כאן משתמש למישהו, על אותו מסך, בלי להסמיק, הוא לא מסמיק, הוא לא משתעל, הוא יכול להציע לך לראות חרוץ מהיר, ולהגיע לגן עדן, או להציע לך לראות את התאומות של התאומה, ולהגיע לגיהנום, וזה לא... הוא לא משתעל ומסמיק ולא נעים לו כשהוא מציע לך את זה, והוא לא... לפעמים... יש כאלה, ביוטיוב יש לך מי שאין לו מסומן, הוא מזורק לך את המועדפים. נכון? הם יודעים שאתה רבוניתנים. אז מספיק שחיפשת בגוגל, למדת איזה סוגיית בכתובות, משהו, חיפשת איזה מאמר תורני של דין אישה שזינתה, משהו כזה, הוא קרא את זה שם, ואז אתה תיכנס ליוטיוב ויריץ לך את איש הריבו, הראשון שרצית לראות, ומיד אחרי זה יוצא לך כל הדברים של תומעה, כי הוא קרא בגוגל שחיפשת על משהו, הוא לא, אין לו בעיה, יכול להיות שאתה בן אדם שגם רוצה לראות איזה זמר קודש, וגם אחרי זה רוצה ללכת לתומעה, מה הבעיה בזה? זה כאילו, חבוד, הכל על אותו מסך, אתה צורק עליו, מה אתה עושה? אתה לא מתבייש? לא, לא מתבייש. הוא לא מתבייש. זה הדוגמה למה שהיה. בסדר? עכשיו, עד לכל אתם איתי?
כן, כן.
אני מעין אתכם? גם אם הייתי מכיר את הפה זהב, אתה היית אומר לי זה מעניין אותך. מרוב את הצדיק. אנשים פה לא יודעים את זה דפה זהב, זה הבעיה. בסדר? עכשיו אני רוצה שנחשוב עוד משהו. אנחנו היום נמצאים בקצה ההיסטוריה. בסדר? אנחנו נמצאים בקצה ההיסטוריה. סיפרתי כאן פעם שאיזה מדען בארצות הברית עשה תרגיל מאוד מעניין וחילק את העולם לשנה קוסמית. הכוונה, מי בריאת העולם ועד היום, נגיד שזה שנה אחת. זה הזמן, שנה אחת. בסדר? יגאל, הבנת? יפה. אז עכשיו הוא שאל, המדען הזה, מתי בשנה הזאת הומצא הגלגל, באיזה חודש? לדעתך. תשובה, בחודש השמיני. 8 חודשים מתוך השנה, האנושות, לא, בחודש השמיני הומצא הגלגל. באיזה חודש האחים רייט טסו את הטיסה הראשונה שלהם? דעתכם? חודש 12. מתי הומצא הפקס? לפני 10 דקות. מתי הומצא האינטרנט? לפני 8 שניות, וכל השאר קרה מאז. אתם מבינים? איפה אנחנו חיים? קצב ההתפתחות של העולם בשמונה שניות האחרונות של השנה הזאת הוא יותר גדול מכל הזמן שקדם לה. הקצב ההתפתחות והדברים שקורים וכל זה, הכל קורה עכשיו. המשל היה ברור? זה... האם זה גזירת גורל הייתה? האם זה גזירת גורל שבאמת האנושות במשך אלפי שנים תסבול. לא יהיה לה תרופות, לא יהיה לה אנטיביוטיקה, לא יהיה לה נפט, לא יהיה לה אלפי שנים. מה קרה? מה זכה הדור שלנו פתאום? המאור הגדול, הדור הזה זכה פתאום? כאילו שיורד אלינו קבצים שלמים של מידע שאלפי שנים זה לא קרה. האם זה חייב שיהיה ככה? ברור שלא. ברור שאפשר, זה הכל הרבה יותר, מוגבל יותר. הנחש נעלם. כלי העזר המרכזי של האדם, שעוזר לו לגלות את העולם, שזה בעצם יכולת הטכנולוגית, היכולת המחשובית והטכנולוגית שעוזרת לך לסכום מלא מספרים ולייצר שיטות ולהבין, לא היה קיים. ובני אדם עבדו מאוד מאוד לאט. הייתה איזו פריצה קטנה ביוון העתיקה, ושוב פעם זה נעלם לעיני הביניים, ובעצם רק שהתחילה מהפכה התעשייתית, שהיא בעצם ההתחלה של הנחש, שהובילה בעקבותה את מהפכת המידע, ואת המחשוב הענק, וממילא את כל השיתופיות, וכמו שקורה עכשיו, בעצם האדם יצא סוג של מעבדות לחירות. אז הנחש חזר. מה? הוא חזר לטוב ולרע, אבל מכיוון שהוא חזר אחרי סיבוב ארוך מאוד של היסטוריה, אז אנחנו מאמינים שהוא חזר לטוב ולא לרע. בסדר? כלומר, הפעם הוא לא ידיח את האדם מכיסאו כדי להשתלט, והמון המון סרטים, לא שאני אראה לכם לראות, אבל הרבה מאוד סרטים עוסקים בדיוק בעניין הזה, מטריקס וכל מיני כאלה, כאילו מה יקרה ביום שהמחשב יהיה כל כך הרבה זה שהוא משתלט על האדם. כן, פחדים מזה. זה מטריד את האנושות. כן, איך אני יודע שמי שמאחורי הטלפון זה מחשב ולא בן אדם, יש כל מיני שיטות לבדוק. אבל בהחלט זה נכון מאוד, וכולנו יודעים את זה, אני גם שאני לא מביא פה אף אחד, שהנחש חזר. כלומר, היכולת העוצמתית של האדם, בדיוק לשם המדרש של רבי שמעון בן אנסיה, שלכל אחד יש שני נחשים, ויש הרבה אנשים שיש להם שתי טלפונים, לא אחד, אחד בשביל הרב מנחם מילה מקוצקה אומר שאדם צריך שיהיה לו שני פתקים בכיס, אחד אנוכי עפר ואפר, ואחד בשבילי לברא העולם. אז יש כאלה אתם טלפון נוקיה כזה, שזה אנוכי עפר ואפר, מציגים את זה לאן שצריך להציג את זה, ויש להם טלפון עם כל הזה, בשבילי לברא העולם. אז הנחש חזר. עידו מאיר כאן הערה נכון, עם הסכנות. אבל אתה רואה, בוא רגע, זרוק רגע את הסכנות, אתה רואה שהעולם מתקדם לשם, ואי אפשר בלעדיו, עוד שנייה. כלומר, זה ברור שאתה, אדם צריך כדי להסתדר, הוא צריך את זה. יכול להיות שהוא לא צריך את זה כל הזמן. מה? הקדושה
גם התרפקה בעולם, זה לא היה כמו
פעם. חד משמעי.
היום הידיעות
בקבלה. חד משמעי, אז בדיוק. יפה, יפה. ועכשיו תראו מה התפקיד של הנחש. יש פה תפקיד עצום של הנחש. כי הרי אמרנו שבעקבות המשיכה יש שלום. וזה קורה בתשנתי. כאילו, יכול לקרות בתשנת, בשנות הפי. יש פסוק שאמרנו אותו בפרשת ניצבים, קראנו אותו השבת. והפסוק הזה אומר ככה. זה בדברים פרק למד. שם מתואר תהליך התשובה של עם ישראל. תהליך הגאולה. הפסוקים הראשונים מדברים על כך שתהליך הגאולה הראשון נקרא תשובה עד השם, הוא כולל בתוכו שני מרכיבים בלבד. קיבוץ גלויות ובניין הארץ. שניהם מתוך מסירות נפש. ושבתה עד אדוני אליך בכל לבבך ובכל נפשך, והקדוש ברוך הוא ישיב אותך, יקבץ גלויותיך וכו' וכו'. זה שלב א', כלומר בניין הארץ וקיבוץ גלויות באופן של מסירות נפש בצורה שזה יצליח. ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא ויטיבך וירביך מאבותיך והכל יהיה. הגאון מווילנה אומר, הוא שואל איך נדע מי זה משיח בן יוסף? אז הוא אומר תשובה מאוד פשוטה, מי שיבנה את ארץ ישראל ויצליח. זה הכל. כי על יוסף כתוב שמה? שהוא מצליח, והיא אדוני את יוסף, והיא איש מצליח, וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. מי שיבוא לבנות את ארץ ישראל ויצליח, הוא משיח בן יוסף. לא יצליח לשתול לזה, יצליח, יצליח. האם הציונות מצליחה? הצלחה כבירה. אדיר, אין מה לדבר, אנחנו כאן. הגאון מבין לה, זה מופיע בספר כל התור. וגם בספר ייסוד המוסד של הדרשן, הסבא של הנשיא ריבלין, כן? אבל בכל התור. מעריך שם. ואז מופיע הפסוק הבא, שהוא פסוק מאוד מעניין. השלב הבא בגאולה, ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, איך? למען חייך. שתי המילים האחרונות בפסוק עושות הכל. היה אפשר לעשות את הפסוק ב... ומה השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, זהו, נגמר הסיפור. מה זה למען חייך? מה הכוונה? מה זה למען חייך? והתשובה היא שהכתוב מתאר לנו לא רק את מה יהיה, אלא גם איך זה יהיה. איך תקרה מילת הלב הזאת? איך זה בדיוק יקרה? והתשובה היא למען חייך. בני האדם יחפשו משמעות. הם ישאלו את עצמם למען מה החיים? איך זה יקרה? מאוד מאוד פשוט. בעבר לא הרחוק, לפני 50 שנה, אולי אפילו פחות, היה לוקח לאנשים חיים שלמים כדי להגיע למה שהם קוראים רווחה כלכלית. רוב האנשים. היה לוקח להם חיים שלמים. כדי להגיע למשהו שהם מרגישים שהם יציבים. תמיד היו עשירים, גבירים, רוטשילדים כאלה, זה בסדר, אבל רוב בני האדם עבדו קשה כל חייהם כדי שיהיה להם מה להתקיים ואולי קצת לפנסיה. היום, בעקבות הדברים שאמר יגאל, סבא גדול בכל ארץ, בארץ ישראל. והרבה מאוד אנשים מגיעים כבר בגיל יחסית מוקדם למצב שהם, מה? מבוססים. עכשיו, תמיד אפשר עוד. תמיד יש לו מלא רוצה 200. אבל קחו היום את האדם הממוצע היום, ותשבו אותו לאדם הממוצע לפני 30 שנה בשנות ה-80. האדם הממוצע היום יותר עשיר מהעשירון העליון בשנות ה-80. יש לו יותר רכוש, יותר שווי נכסים, יש לו הרבה יותר. פשוט ככה. כלומר, אנשים היום, בגלל הסיפור של ההייטק, בגלל המשכורות הגבוהות, בגלל הרבה מאוד דברים, גם ההייטק, כל הסיפור של ההייטק, זה הכל נברא בשביל מדינת ישראל כידוע. כי כל הכלכלה מתעסקת בלייצא, אני אשמח לכם כרגע קורס קצר בכלכלה, כל הכלכלה מתעסקת בלייצא חומרים, מרבצים, אין לנו מה להציע. אנחנו מייצאים תפוזים, זה המקסימום. ולכן ישראל של שנות ה-70 וה-80, מה הייתה פה התעשייה? חקלאות, טקסטיל קצת, כאילו, מזה אתה לא מבין לשום מקום. ברגע שהעולם עבר להייטק, מה צריך? פה. ולחשוב מחוץ לקופסה, ויצירתיות, וגיווניות וכו', זה תפור על מדינת ישראל ככפפה ליד. ובבת אחת ישראל מזנקת, מספר אחת בעולם בחברות סטארט-אפ לאוכלוסייה, מספר אחת בעולם בחברות סטארט-אפ שמצליחות, בגיוסי הון, כל חברה רצינית יש לה כאן מרכז מחקר ופיתוח, כאילו אנחנו, זה הסיפור שלנו. הסיפור שלנו. וככה יוצא שבגלל הנחש, בגלל הטכנולוגיה המרובה, נוצר מצב שהדברים מתקדמים מהר מאוד, הרי הכל מתקדם הרבה יותר מהר, נכון? יכול להיות לנו לדעת הרבה מאוד דברים בבת אחת, יכול להיות לנו להגיע למלא מקומות, הכל הרבה יותר מהר, וגם הרווחה הכלכלית מגיעה מהר מאוד, ככה שיכול מאוד להיות שהאדם כבר בגיל 40, 45 עוצר ושואל את עצמו, מה? למה אני? מה הסיפור שלי? למען חייך זה, מה תכלית החיים? וכשהשאלה נשאלת, עשית כבר חלק גדול מהעבודה. התשובה כבר תגיע. יותר מזה. יותר מזה. עוד יותר מזה. הנחש, קרי הטכנולוגיה, הולך ומייתר מקצועות. יש, בסדר? הולך ומייתר מקצועות. לכולם ברור שכמו שהיום אין פועלים שסוגרים בקבוקים, נכון? כי יש את הדבר הזה. לכולם ברור שנגיד נהגים, זה מקצוע, סליחה שאני, כן, לא נהגים, מקצוע הולך ונעלם. זה יש לי זמן, מתי שזה יקרה. יש לנו כאן מי שתלמיד של המדע המכון והוא עובד במובילאי. זה אומר שהוא כבר נסע מהמפעל במובילאי לגבעת מרדכי, דרך בגין וחזור, עם רכב אוטונומי. עכשיו הוא אומר לי, הם עובדים לנסוע בשכונות חרדיות. שזה שכונת סנהדריה וזה, שזה כאילו לא מסודר כזה ויותר מבולגן. שמים איך זה, שמים לאוטו שטריים, לא יודע מה שמים לו. אבל, אז זה ברור שיש של זמן, ברגע שטכנולוגיות בעוד 5-10 שנים, זה היה סיפור, לא יצטרכו נהגים. הרבה מאוד מקצועות טכניים, לא הצטרכו אותם. עכשיו פגשתי איזה חבר שהוא מקים סטארט-אפ, פענוח בדיקות רפואיות, CT, MRI, כל הפענוח שאתה מחכה תמיד, כי צריך שמישהו יראה את זה. אין סיבה שמישהו יראה את זה, ברגע שיעשו תוכנה שתתאה לפענח את זה, יתפענח את זה הרבה יותר מהר, ותפענח את זה הרבה יותר מדויק. וכל המקצוע של פענוח בדיקות יהיה מיותר. ועוד 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 ועוד. אז מה יישאר? איזה מקצועות יישארו? מקצועות שקשורים לצלם אלוהים, לבני אדם. אומנות, תרבות, הוראה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, כל מה שקשור כל מה שמכונה לא יכולה להחליף אותו. אף מכונה לא יכולה להחליף אימהות, אף מכונה לא יכולה להחליף מי שידבר איתך ויקשיב, אף מכונה לא יכולה להחליף יחס אישי, אינטראקציה, אף מכונה לא תשאיר במקומך או משהו כזה. זה מרומם את צלם אלוקים שבאדם. צלם אלוקים יחזור. העובדה שבני האדם במשך אלפי שנים היו עסוקים בלעבוד כדי להתפרנס שיהיה להם מה לאכול, זה השפלה של צלם אלוקים. השפלה. מי שמאפשר לנו את זה מזה? הנחש. הוא ישופך הראש, ואתה תשופנו עקב, אבל אומר התרגום יונתן, אבל עתידין אימון למעבד שפיותה, יום יבוא והם יעשו שלום ביניהם. הנחש יפנה אותנו. יפנה אותנו מהצורך בעיסוק בכל מיני... בכל מיני דברים שזה, ודברים טכניים וכולי, ויפנה לנו את הזמן למה? לצלם אלוקים. לקודש ולמשמעות. למשמעות. לא לאיך, איך? נכון? 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 העונש הוא צריך לעבוד לפרנסתו. לאכול. הפנית לי לחיי משמעות, והמשמעות אותו נקראת למען חייך. אז אני עכשיו רגע רוצה לתפור את הכל. התחלנו מלימוד על האות פי. ואמרנו שהאות פי מבטאת באופן בסיסי, פי אל פי אדבר בו, פתחון פלמי החלים לך, את האפשרות לדבר שפה פנימית. לא תמיד זה היה אפשרי. והיום, הפחות ככה אני מרגיש, אין לי, אני לא לשכה מקלטת סטטיסטיקה, אבל אני מרגיש, בכל מקום שאני מגיע, מסתובב בארץ לא מעט, קהלים שונים, כשמדברים דיבורים פנימיים, בעלי עומק ובעלי תוכן, ההקשבה היא תמיד מלאה בכל מקום. והייתי שבוע שעבר ברמת השרון, באיזה ערב הכנה לראש השנה, בבית של איזה מישהו, והיו גם ציבור מגוון, רמת השרון, אנשים עמידים, והוא גם היה בבית כזה מאוד יפה, ואנשים ככה מבוססים היטב, זה נראה ציבור בקיצור. אני ככה הגעתי עדין כזה, אבל זה שדיבר לפניי, הוא בעל הבית, הוא דיבר דוגלי, דיבר איתם, כאילו, נתן להם בראש, צריך שליחות, צריך תורה, צריך מצוות. אז אני דיברתי מה שדיברתי, גם כן, ראש שנה, לחנה, בעצם דיברתי, למדנו מיחד דרוש של הדבור הזקן. ברמה, לא קראנו והסברנו, אבל זה היה הרעיון. אחרי שאני גמרתי לדבר, היה שם איזה יהודי אחד יושב בכיסא גלגלים, סובב איזושהי נכות חמורה, בלי כיפה, קוראים לו שריקי משהו, והוא נתן שם נאום, הוא נתן שם שיעור כללי של איזה רבע שעה, לדעתי השיעור של זה שלפניי, והשיעור שלי, הכל היה הקדמה לשיעור שלו, בכלל. בלי כיפה. דיבר על גוף ונפש, על פנים וחוץ, על שהוא מתלבט, הוא מלחין, הוא כותב מלא דברים, מלא מוזיקה, ואומר, ולמה אני קלו בתוך גוף כאילו שקולה אותי, מה זה בן חורין, נתן שם כזה נאום. העולם קשר לשפה פנימית. פתחון פה למייחלים לך. זה העוד פה. ופתאום, כמין מרגלית, יצאנו שבתו שן פי תשופנו עקב, זה כבר קורה לפני, זה בטח גם יקרה אחרי, אבל זה הולך ומתקדם. יש שלום בין הנחש לבין האדם. כלומר, הנחש שפנה אותנו, הנחש זה הטכנולוגיה המתקשרת וכולי, שיכולה להשתלט עלינו, היא בואה עיר בצדק. אפשר להתמכר לזה, אפשר להתמכר לאוטאפ, לכל הדברים האלה, אפשר. אבל לא עשינו סיבוב שלם של היסטוריה כדי עוד פעם ליפול בזה. עשינו סיבוב כדי שמישהו ייקח מאיתנו את כל האורס הזה שאנחנו יסיק אותנו המון המון שנים ויפנה לנו מקום למה? לדברים שמגדירים צלם אלוקים. שקראנו לזה בשיעור, בשפת קוד, ומה, אדוני אליך, את לבבך ואת לבזריך, לאהבה את אדוני אליך וכל יכול להמשיך, איך? למען חייך. השאלה למען חייך יכולה להישאל רק שהצרכים הקיומיים של האדם מכוסים. ומי שמאוד מאוד עוזר לנו לחסות את כל הדברים האלה ומקדם את האנושות כולה בצורה מהירה מאוד, זה הנחש. אז הכל כל נורא נורא לא מתקדם, בסך הכל הכל די מסודר. אז אתה אומר לך, אוקיי, הגעתי לגיל 40, הייתי בחול כמה פעמים, פעם היה בטיל, הוא נסע לאמריקה, כי הסתכלנו על בן אדם, הוא חסר מאמריקה, זוכר שאני ילדים, היה לבין של בית הכנסת שהיה לו אחים בקנדה. מגיעים לחגים, היינו מסתכלים עליהם כאילו ירדו מהירח, הם מקנדה, הם מזה, קנדה חול, כל אחד היום ברך הגומל, כי הוא קפץ, חזר, בא, הלך, נכון? אז הוא אדם מגיע לגיל 45, הוא כבר היה בחול, חזר מחול, היה פה, היה שם, יש לו אותו אחד, יש לו שני חבים קנדים, עכשיו תמיד אפשר עוד דירה ועוד טיול בחול, אבל טעמת מזה פעם אחת, אז פחות או יותר הבנת את העיקרון, נכון? אפשר לנסוע לראות את הזוהר הצפוני, בסדר גמור, אין בעיה, אבל זה כבר הבנת את העניין, נכון? אז מה עכשיו? אז מה הלאה? אז מה הסיפור? כשדווקא המהירות והקצב המהיר שהנחש מעניק לנו מפנה את הזירה ליכולת לשאול את השאלות שקשורות ללמען חייך. ואנחנו נמצאים עכשיו, חד משמעי, אני מאוד מאוד מזדהה עם הדברים שלי שרי בו, כן? שאתם רואים גם בטקסטים ששרים, באמנות, בתרבות, כאילו איך... מדברים על הדברים בצורה ישירה, זאת אומרת, לא בצורה עקיפה, בצורה ישירה, כולם מדברים, כן, אני זוכר שהיינו בפולין, אז היה שם איזה טקס במיידנק, בית ספר חילוני, שעשו טקס, ושרו שם בדבקות, תשאיר שמולי רן, ריבונו של עולם, מדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח, אייקה, עיניים סגורות, אין לי כוח, אייקה. איך של דרה, פתחון פלא מייחלים לך. וזה מחייב כל אחד ואחד מאיתנו להיות דובר את השפה הזאת. להיות דובר שפה פנימית. זה מחייב אותנו פעמיים, כי הציבור היושב כאן מדבר שתי שפות. אנחנו מדברים ישראלית, אנחנו גם מדברים את שפת בית המדרש, אני מקווה. אנחנו מכירים אותה. ואנחנו נצליח לחבר את השפות. ולדבר אותם בצורה פנימית, זה תהיה בשורה. גדולה מאוד, וצריך לדעת שעכשיו זה עת רצון. עת שהיה רצון להיפתח, כשיש עת רצון, אז דבר שהיה לוקח לך הרבה יותר זמן, או אולי אפילו לא אתה מצליח אותו, בזמן אחר, עכשיו, בעת רצון, זה יצליח. פעם, מי שהיה כותב שירים, כמו שאמרתי, ישי ריבו, חלון בן ארי, כל זה, היו שולחים אותו לפסטיבל הזמר לדוסים. תשאיר שם כמה שירים שאתה רוצה לחברים שלך. היום זה, שואה, איזה יופי, זה נוגע בי השירים האלה, אני מרגיש הזדהות. איך שיר דרה. לפני כמה ימים דפק אצלי בדלת מישהו, חבר, יהודי, תל אביבי, כמדומני, הולך ביום בלי כיפה ונתן לי מתנה. ספר שהוא יזם את ההוצאה שלו וגם קצת מימן אותו. רב צדוק לערך היתמים. הוא לומד רב צדוק. אדם בלי כיפה. הוא דבוק ברב צדוק. אתה כבר לא יודע מאיפה להסתכל על המציאות היום. אתה לא יודע איפה שאתה לא נוגע לאנשים. פגשתי לא מבין איזה יהודי, גם כן יהודי, איזה חתונה, יהודי חשוב, ככה, גם כן הולך בכיפה, כיפה שקופה. בדיוק תפסת אותי, בוא תראה מה אני עכשיו לא מסתכל, אומר, הנה, אני באמצע שיעור שלך. לא, אנחנו מרצים את זה בחבר'ה בינינו, וזה, זה, זה. מישהו אחר, גם כן, יהודי נראה, בלי כיפה, הוא רואה אותי, אומר לי, אני מכיר אותך. אתה נכון, מי וזה. הוא לא מכיר את הגינוני כבד, הוא אומר לי, תקשיב, אני צ'רקי גמרתי, עכשיו נשאר לי אותך. ככה הוא כאילו. תכף אני גם אומר אותך, ואז אני... לא, להמשיך. אז כל מיני כאלה. אתה לא יודע מאיפה. הכל פתוח. הכל, הצינורות פתוחים. דווקא הרווחה הכלכלית היחסית שהנחש הזה מביא, מפנה את המקום ולמען חייך. וכמו שאמרנו, זה בגדר סימן המילטה, זה בגדר, אנחנו עושים פה רמזים ורמיזות וכולי, אבל אם נכוון לדעתנו לעניין הזה, נוכל בעזרת השם לצפות ולהתפלל שהעשור הבא עלינו לטובה יהיה עשור של פנימיות, של שפה פנימית, של קדושה פנימית, שיהיה באמת פתחון פה, מבחינת פה אל פה הדבר, ופתחון פה, למייחלים לך, אמן ואמן.